פרק ז', פסקה ב'. מקור הרגש היא הנטייה שהיא מצומצמת לפי התכונה של הכלי המקבלת את החיים בקרבה. כאין אור הפנימי, ובכל העולמות כולם היא תכונת המלכות, שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה, כלולה היא בתכונת נשמת האומה בישראל. על כן האומה היא בכללה מכוונת נגד שכינה, ואור מלכות השם שוכן בקרבה בכללותה. אבל מקור השכל הוא יותר עליון מזה. לא רק מה שכבר מוכן בהוויה, כי מגמת ההוויה למה שהיא נוטה לאן תתעלה. זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד, כי אם במשפט עליון הקושר את קשר הכלל בתפארת עוזו. והשפע לברכה נמצא בעולם לפי גודל היחס שיש בנטייה הפנימית האדירה שבתוכיות ההוויה אל המגמה העליונה של תכליתה והתעלותה. וכפי קישור הצדק עם המשפט, כך הברכה מתרבה. ולפעמים כשאלה הקרובים פונים פניהם זה מזה, העולם שרוי בצער, עד שצדיקים מחזירים הכל לטובה, ועל ידי תורתם ושפיכת נפשם בתפילה המביעה חפצם הכללי לעילוי כל המעשים, מתגלה בפועל הקדושה והשלמות העליונה, והעולם מתבשם וברכות חוזרות אליו, ברכות לראש צדיק. אני מניח שאתם יכולים להרגיש עסק שהרב כאן מתעסק בנסתרות של תורה. יש הרבה הרבה מושגים כאן מתורת הנסתר, והגדלות של הרב להעביר את זה אלינו בכלים שלנו, במושגים שלנו. ולפני שננסה להבין את הדברים בפנים, קודם נעמוד על הבנת כמה מושגים שהרב משתמש בהם כאן. הרב משתמש כאן בפסקה הראשונה ברגש, הפסקה השנייה שכל. אבל לא רק רגש ושכל, אלא מקור הרגש, מקור השכל. בפסקה הראשונה הרב מדבר על השכינה, על מלכות השם, האור הפנימי. בפסקה השנייה הרב מדבר על תפארת ההוויה, על המשפט, על העילוי הגדול, שזה בהקשר למקור השכל. ולבסוף הרב מדבר על ההתקשרות של שני המושגים האלה, שהרב קורא לזה שני הקרובים, והצדק והמשפט. כל הדברים האלה מקורם בתורת הסוד. הרב מדבר לנו כאן בסגנון שלנו, ואנחנו ננסה להבין את זה בסגנון שהרב מדבר. ראשית, רגש ושכל. שני כוחות שיש באדם. כוחות נפש. אבל הם נבדלים בתכונה שלהם. הרגש עניינו לקבל. ברגש אנחנו מושפעים. ברגש העולם משפיע עלינו ופועל עלינו. יש דבר שמשמח אותי, אני שמח. השמחה לא התחילה מבפנים. זה דבר שמשמח. או להפך, מעציב, מכעיס. הרגש הוא היכולת שלנו להיות מושפעים מהסביבה. מהסביבה או מהחיצוניות שלנו. השכל פועל הפוך. השכל והמבט שלי, לפי איזה תמונה פנימית שאני בניתי לעצמי, ודרך המבט הזה אני מגדיר את העולם. אני מגדיר פלוני טוב, פלוני רע, זה ישר, זה לא ישר, כך ראוי להיות, כך לא ראוי להיות. השכל מתחיל מבפנים. השכל הוא פועל, הוא לא נפעל. שני צדדים באישיות של האדם, ששני הצדדים האלה הם הכוחות שמקשרים את האדם עם הסביבה. כדי להתקשר עם הסביבה, אנחנו צריכים גם מערכות נפשיות, ולא רק החושים שלנו. אף על פי שהחושים מקשרים אותנו עם הסביבה, אבל היכולת להגדיר את העולם בצורה של משפט, של הערכה, זה דבר שהוא לא קשור עם החושים. גם בחושים שלנו יש קצת שייכות לזה, כמו שני החושים שעומדים מתחת למצח, במקום שלהם מתחת למוח, האוזניים והעיניים. שניהם גם קשורים עם המוח. כל אחד יודע שילד חלילה שיש לו דלקת אוזניים ולא יטופל, זה עלול להתפתח לדלקת קרום המוח. כל אחד יודע שלפעמים יש מה שקוראים מערות שנמצאות ליד העיניים, וכשאדם מצטנן והוא מזלזל בהצטננות, אז הוא מתחיל לקבל כאבי ראש, הם באים מהכיוון של העיניים למעלה. כלומר, יש קשר בין העיניים והמוח, וגם בין האוזניים למוח. האוזניים הם כלי מקבל. אנחנו רואים שזה כלי פנימי שכולו שואף פנימה. העין היא בנויה, אם מוצאים את העין, אז זה מערה פנימית. זה כלי קיבול. אבל העין בעצמה היא בולטת, שזה דומה לכלי שמשפיע. בעיניים אנחנו רואים, ואנחנו מחליטים מה לראות. לפעמים נדמה, ראיתי דבר כזה וכזה, אבל בעצם האדם רואה מה שהוא רוצה לראות. אני זוכר שפעם, כשלמדנו בישיבה, אז רצינו להדגים את זה, וקראנו לבחורים הצידה, ושאלנו אותם, בשער של הכניסה לבית המדרש, כמה חלונות יש? רוב האנשים לא ידעו. לא ידעו אם יש חלונות, אין חלונות, כמה חלונות. אם יש בשערים, למה? הרי הם רואים את זה יום-יום. הם נכנסים לשם עשרות פעמים. במשך שנה, אולי אלפי פעמים. למה? הם לא ראו? הם ראו, אבל הם לא רצו לראות. זה לא עניין אותם. ומה שלא מעניין את האדם, האדם לא רואה. ומכאן שהדברים שאדם רואה זה בגלל שזה מעניין אותו. ואדם יכול להגיד, אני נתקלתי בדבר שאסור לראות, אם לא היית רוצה לראות את זה, לא היית רואה את זה. אם אתה רואה, כנראה שיש לך איזה נטייה לראות את זה. אתה רוצה לראות. הדברים שאתה רוצה לראות, אתה מסתכל עליהם, אתה שם לב. דבר שלא מעניין אותך, אתה יכול לעבור לידו 100 פעם, אתה לא תשים לב שזה קיים. אנחנו עוברים בחדר המדרגות שלנו, יש איזה שלט קטן, יש איזה... אנחנו לא שמים לב, וממשיכים לעבור. ורואים את זה יום-יום, ואף אחד לא שם לב. למה? כי לא רוצים לראות את זה. אז העיניים מלמדות אותנו על חוש שהוא בא מבפנים וקובע. אני קובע מה אני אראה. אברהם אבינו, אחרי עקדת יצחק, אז הקדוש ברוך הוא מודיע לו שאתה לא, אל תשלח ידך אל הנער. וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך. אברהם מחליט שמעמד כזה בלי לעשות שום קורבן זה לא ייתכן. צריך להיות שיש כאן קורבן בסביבה. נותן הוראה לעיניים ואז הוא רואה מה שהוא בעצם רצה לראות. שיש כאן איל נאחז בסבך כי הוא חיפש את האיל. אז הוא נתן הוראה לעיניים. וכשאדם הוא אדם בריא, עם כוחות נפש בריאים, הוא רואה מה שהוא רוצה לראות, והוא מחליט מה שהוא רוצה, ועל זה התורה אמרה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הלב צריך להחליט מה אתה רוצה בחיים, ואת זה אתה תראה. ומה שאתה לא רוצה, לא תראה. זוכר ש...
הלב והעיניים.
הלב מחליט והעיניים רואות. מה שהלב החליט. הלב הכוונה על ה... רצון הפנימי. זה לא רק שכל, אלא גם רצון. זוכר שסיפרו על הרב צבי יהודה זצ"ל, שבשבת הוא היה הולך בכביש. אמרו לו, הרב מסוכן, יש מכוניות, ואני לא רואה שמישהו נוסע. שבת לא נוסעים. הוא לא טיפש ולא תמין. מה שהוא רוצה לראות, את זה הוא רואה. כן. זה נכון שהסתכלות עם רצון יותר פנימי, ולכן ההסתכלות היא קשורה עם המילה שכל, כמו להתבונן, שזה גם ראייה, וזה קשור עם המילה בינה, כן? מה שאין כן ראייה יותר פשוטה. אבל כל מה שאמרת, שבני אדם אנוסים, אתה מדבר על אנשים בינונים. אדם בינוני הוא כזה. אדם חזק, שהוא יודע מה הוא רוצה, והאמונה שלו והרצונות שלו בנויים אצלו טוב, הוא יראה מה שהוא רוצה, הוא ישמע מה שהוא רוצה. ואדם יכול גם להחליט, שמעתי סיפור ואני מוחק את זה, אני לא אזכור את זה. יכול להחליט למחוק מה שאני לא רוצה. כמו שאני מוחק ממחברת, יכול למחוק גם מזיכרון. אם תמונת החיים שלי ברורה, מה אני רוצה ולאן אני הולך ומה המאוויים שלי, אז אני אחליט מה לראות ומה לשמוע ומה לזכור, וגם אם נכנס דבר נגד רצוני אני יכול גם להוציא אותו. טוב, זאת הייתה רק הדגמה על כוחות של חיים שהם פועלים בצורה כפולה, שנמצאים אפילו בחושים. בנפש, כוחות החיים האלה מתבטאים ברגש ובשכל. הרגש, אדם מתרגש. השפעות חיצוניות. דברים שמלהיבים אותו, דברים שמעציבים אותו. השכל, בו האדם פועל על המציאות. על ידי השכל, האדם מחליט. הוא לוקח את האבן, הופך אותה ללבנה בבניין. הוא לוקח את העץ, הוא עושה מזה ריהוט. בשכל אדם לא רק מקבל את העובדות, אלא הוא פועל. כן? העובדות נמשכות ממנו. ואלה שני הצדדים של המגע בין האדם ובין העולם. כן.
השכל זה גם משפט חיצונית, אדם רואה איזשהו משהו, הוא מגדיר אותו לאיזשהו משהו, אבל המקור הוא שזה גם החיצוני.
השכל עניינו לתת את האישיות של האדם שהיא תשפיע לחוץ. שוב, אם האישיות חלשה ואדם מקבל, אדם באישיות שלו חלשה, זה מתבטא גם בשכל, שהוא רוצה לדעת מה אחרים אומרים, מה אחרים חושבים. אבל כשהאישיות הפנימית בנויה טוב, אז האדם מחליט בעצמו מה לראות ומה להגדיר ו... טוב, אז אלה שני הצדדים שבהם אנחנו מחוברים לעולם, ושני הצדדים האלה הם מאוד חשובים, כי אני יכול להגיד מה שחשוב זה רק השכל, מה שאני מחליט, אבל אז אני לא אוכל להשפיע על העולם. כי אם אני רוצה להשפיע על מישהו ואני לא מרגיש את האישיות שלו, אני לא אוכל להשפיע עליו, הוא לא יקבל ממני השפעה. אני אוכל לכפות אותו, אני אוכל באלימות. אבל לשנות אותו, אם אני רוצה להשפיע עליו לכיוון חיובי, בריא, השכל לבד לא מספיק. אני צריך להיות מחובר אליו רגשית, להבין אותו, להרגיש את מה שהוא מרגיש, ואז על ידי זה שהאישיות שלו נמצאת כביכול בתוכי, כמו שאני יכול להשפיע על הרגש שלי, אני יכול להשפיע על רגש של מישהו אחר. אבל אם אני לא קשור איתו, ואני מרגיש שהוא זר, ואני בא להכתיב לו דברים, לא אוכל להשפיע עליו הרבה. לכן הרגש הוא החלק הבריא של האדם, ועיקר החיים מקבלים את הביטוי שלהם ברגש. הרגש הוא זה שדוחף אותנו, יש דבר מאיים לברוח, יש דבר מושך להשתדל. הרגש הוא זה שפועל על החיים יותר מאשר השכל. השכל הוא קר, השכל הוא לא דוחף. ואם השכל רוצה לדחוף משהו, אז הוא צריך להשתמש ברגש כדי שהרגש ידחוף. אבל הרגש, כיוון שהוא נייד, הוא לא סטטי, הוא לא דורך במקום, הוא כל הזמן מושפע. לכן ברגש יש אפשרות להעלות את החיים ולתת את הזרם של החיים. מה שאין כן השכל, השכל, הוא אומר לך, עובדות ישרות, וזהו, זה לא... אם זה אמת שזה ארון, זה אומר לי משהו. אבל אם הרגש שלי אומר לי שאני רוצה ללמוד, וזה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב לי שיהיה לי ספרים ושיהיה לי ארון, אז הרגש גם דוחף אותי לקנות, להשיג, להתאמץ. השכל רק קובע עובדות. השכל הוא לא מדרבן, לא מזיז. כדי להזיז, לדחוף, להניע, צריך את הרגש. לכן על חווה כתוב שהיא הייתה אם כל חי. למה לא כתוב על אדם שהוא אם כל חי? כי אצל האישה הרגש חזק, והרגש הוא זה שמניע את החיים. ואצל האיש, שהרגש שלו הוא פחות חזק, הוא יותר בנוי בצד השכלי, הוא יותר קר. אבל פי שברור שגם אצל האיש יש רגש, אדם בלי רגש לא קיים, אישה בלי שכל לא קיימת. רק אצל האיש המניע היותר חזק זה השכל, הוא מתבייש לבכות, הוא מתבייש לצחוק ליד אנשים, הוא רוצה להראות את השליטה שלו, אז הוא משתדל תמיד להראות שלא משפיעים עליו. האישה זה לא מפריע לה, מצחיק אותה היא צוחקת, עצובה היא בוכה, זה לא מפריע לה מה שחושבים עליה, היא הרבה יותר טבעית, ולכן החיוניות אצלה היא הרבה יותר חזקה מאשר אצל האיש. כן. נכון, התפקיד הוא לקחת את השכל, לחבר אותו אל הרגש, ואז הכל בריא. שגם השכל וגם הרגש פועלים יחד. הרגש לבד עלול לעשות טעויות קשות מאוד, אם זה בלי שכל. השכל לבד, חשוב ללמוד תורה, בסדר, אני לומד קצת, זהו, מספיק, למדתי. אבל הרגש אומר לי להתמיד, לא להסתפק. הרגש דוחף עוד יותר, ככל שאני לומד יותר על החשיבות, אז הרגש דוחף את כוחות החיים להתאמץ יותר. לא. השכל צריך להיות המוביל, והפועל זה הרגש. אבל אם לא יהיה שיתוף פעולה ביניהם, לא תהיה הצלחה. הצלחה שלמה כששניהם עובדים יחד. כבד זה... כן, תאוות ששייכות לרגש, אבל מצד הגוף. יש רגש מצד הכבוד, מצד החברה, מה יגידו עליי. יש רגש מצד מה הגוף ירגיש. אבל כל זה שייך לרגש. כן. אלה שני הצדדים שמאפיינים את הכוחות האלה, אבל יש כאן עוד דבר, הבדל גדול מאוד בין השכל לרגש. הרגש מקבל את העובדות שנמצאות. כך הם החיים, זאת המציאות. השכל לא מסתפק בזה. השכל אומר צריך להרים את זה. הוא לא רק לומד להבין את המציאות כמו שהיא, אלא לשכל יש אפשרות להתבונן ולהעמיק יותר ולראות שהמציאות הזאת היא לא שלמה, צריך להרים אותה. הרגש לא חושב איך להרים את המציאות. הוא מקבל, זאת המציאות. זה טוב וזה רע, זה טמא וזה טהור, זה מותר וזה אסור. אלה העובדות. אני מקבל את זה ואני מתייחס לזה כמו שהרגש אומר לי. השכל אומר לי לא להסתפק. אתה רואה דבר לא טוב, תתקן אותו. תעבוד עליו. אתה מבין שהטובה הגדולה האמיתית היא נמצאת למעלה. תמשוך את המציאות למעלה. שני הצדדים האלה שנמצאים באדם הפרטי, כל אחד ואחד, באיזה מדרגה, באיזה מצב שהוא נמצא בתוך זה, שני הצדדים האלה שורשם בהנהגה העולמית של בורא עולם. יש הנהגה של הבורא שהיא באה להחזיק את העולם, לקיים אותו. שהעולם הזה יתקיים, שהעולם לא יחרב. ההנהגה הזאת מקבלת את העולם כמו שהוא. ריבונו של עולם, כשאנחנו, בכל ברכה שאנחנו מברכים, אנחנו מזכירים עליו שני דברים. השם, אלוקנו מלך העולם. השם זה י' כ' ו' כ', היה, הווה ויהיה, מרים את הכל, מהווה את הכל, לא תלוי בכל, אתה הוא קודם שבראת העולם. ריבונו של עולם לא תלוי בעולם. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. הוא מנהיג את העולם, הוא קובע מה יהיה בעולם. לעומת זה, הצד שהקדוש ברוך הוא מקיים את העולם, זה רק לשמור על העולם כמו שהוא. וזה נקרא מלך העולם. מלך העולם מתייחס לעולם כמו שהוא. בראש השנה אנחנו אומרים שזה יום שמתגלית המלכות של השם. מה עושה השם ביום המלכות שלו? בודק את המעשים של האדם. מי שזכאי, התוצאות הם שהוא יזכה בדין. מי שרשע, הוא יפסיד את המשפט. אבל המשפט לא נעשה כביכול מתוך הקדוש ברוך הוא, אלא מתוך העולם. מי שקבע מה שיהיה בעולם זה בעצם האדם. הקדוש ברוך הוא רק מראה, המבין על כל מעשיהם. אתה רוצה להבין את המעשה שלך? אתה רוצה להבין מה זה החטא? החטא מוביל לצרה כזאת וכזאת. המצווה מובילה לברכה כזאת וכזאת. אבל מי עשה את המצווה או את העבירה? האדם. יוצא שמי שבא לבית בעצם זה העולם, לא הקדוש ברוך הוא. כלומר, במידת המלכות, השם יורד להתייחס אלינו כמו שאנחנו. הוא לא מרים אותנו, הוא רק קובע את הגבולות, ובתוך הגבולות האלה אנחנו צריכים לשמור. שם הוויה, שהוא השם שמתחיל כמעט כל פרשה בתורה, וידבר השם אל משה למור. שם הוויה הוא השם שמרים את העולם. התורה באה ואומרת לך, אל תסתפק במה שאתה מרגיש או מה שאתה מבין. אתה צריך להתרומם, אתה צריך לעלות. הקודש זה לא איפה שאתה נמצא, הקודש נמצא למעלה. אתה תעלה. כל ברכה שאנחנו מברכים, כל ברכה שאין בה שם ומלכות, אינה ברכה. הברכה צריכה להיות היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, צריך להיות בשני המרכיבים האלה. ראשית, לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מסתפק איפה שאנחנו נמצאים. הוא רוצה שנתעלה. שנית, לדעת שהעולם הזה כולו בידיים שלו. שהוא מלך על העולם, והוא מקיים את העולם. שלא נחשוב שאולי אם אנחנו נגיע לאיזה מקום גבוה מדי או נמוך מדי, העולם יתמוטט. הקדוש ברוך הוא בעל הבית, אתה לא תהרוס את העולם. אפילו רבי שמעון בר יוחאי, שברגע מסוים לא רצה לקבל את העולם כמו שהוא, יצאה בת קול ואמרה לו, להרוס עולמי יצאתם? מה זה, אתם חזרו למערתכם, אתם לא תהרסו את העולם. כשבני אדם השחית כל בשר את דרכו לארץ, וידבר אלוקים אל נוח, קץ כל בשר בא לפני. אלוקים זאת מידת המלכות. אם זה כך, הוא יעצור את זה. הוא לא ייתן שיהרסו את העולם. ואז הוא נותן את ההוראות, עשה לך תיבה תעשה גופר, כנס לתיבה, ובזה תהיה הצלה לעולם. בזה שהשם משמיד, הורס את כל העולם במבול, הוא בעצם שומר על העולם. כי אם השם לא היה מפריד בין נוח לבין העולם, גם נוח היה מתקלקל, גם הוא היה נהרס, והעולם כולו היה נחרב. הקדוש ברוך הוא שם גבולות. המלכות זה הכוח לשלוט בשביל לשמור על מה שקיים. לא בשביל לקדם, לא להרים. המידה של מרוממת את העולם זה שם הוויה. כמו ששם הוויה הוא אמר ויהי עוד לפני שהעולם יצר את העולם, שם הוויה זה השם שיוצר יש מאין. המלכות זה לא יוצר יש מאין. המלכות שומרת על המציאות. ויש שני מקורות של השגחה אלוקית על המציאות. המידה הזאת הגדולה שבאה להרים את העולם, שהיא מתגלית בתורה, זה כל העניין של התורה. התורה עניינה לרומם את המציאות, לא להסתפק במציאות. שבע מצוות בני נוח, הגויים, רק לשמור על העולם. יש רק לא תעשה. אין מצוות תעשה. הם לא יכולים להרים את העולם. הגויים שייכים למידת אלוקים. איפה אנחנו יודעים את זה? בתהילים. מלאך אלוקים על גויים. אבל בישראל, השם אלוקי ישראל מלך. כשמדברים על ישראל, מזכירים את השם, שם הוויה. לא רק אלוקי ישראל מלך, לא אומרים אלוקי ישראל מלך, השם אלוקי ישראל מלך. המלכות שלו עלינו היא דרך שם הוויה, שהיא באה להרים אותנו, ואיתנו דרכנו להרים את המציאות, לא לקבל את המציאות כמו שהיא. אפשר לשמור על העולם כמו שהוא, שהגויים לא יזיקו, שהחיות לא יאבסו, אבל העולם בעצם כל הזמן יחזור בתנועה סיבובית על המציאות, יום ולילה לא ישבוטו. בעצם אין שום עלייה בזה. שם השם, שם הוויה, זה ישמח השם במעשיו להביא את העולם לעולם טוב, לעולם מלא יושר, מלא אמת, שאין בעולם חולשות, אין בעולם מוות, צער, עבירות, קץ שם לחושך. שלא יהיה עוד חושך בעולם, זה שם הוויה, זה התורה. התורה, תורה בארמית אורייתא, תורה היא האור, זה שייך לאור שמאיר את העולם. האור הגנוז נמצא בתוך התורה, עץ חיים היא למחזיקים בה. המציאות היא עץ הדעת. עץ הדעת זה טוב ורע. בתוך העולם יש גם טוב ויש גם רע. זאת המציאות. החיים הם יותר גבוהים מהדעת. החיים הם באים להרים את עץ הדעת, ושלא יהיה יותר טוב ורע, שיהיה רק טוב. שיהיה רק טוב וטוב מאוד. להרים, לרומם את כל המציאות אל הטוב. זאת המידה יותר עליונה, שהיא מידת התורה, והיא מתגלית בשמות האלוקיים בשם הוויה. לעומת זה, המידה שמקיימת את העולם ושומרת על העולם, שלא ישחיתו אותו, היא מידת המלכות, והיא גם נקראת שכינה. שכינה זה שהשם שוכן בתוכנו, כמו שאנחנו, איפה שאנחנו נמצאים. כמובן ששכינה זה המציאות הגבוהה, הצילית של המציאות, התוכן היותר פנימי ויותר גבוה, אבל זה לא תוכן שדוחף את העולם למעלה. זה תוכן שמקיים את העולם בקדושה עצומה, אבל זה נותן לעולם יכולת להישאר כמו שהוא. שוכן איתם בתוך תום אותם. בשם הוויה אין דבר כזה בתוך טומאות העם. לא יהיה דבר כזה שמישהו טמא ייכנס אל הקודש. מקדש השם טמא ונכרתה הנפש. כשמופיע שם הוויה, צדיק אתה השם לא יגור במגורך רע. שם הרע אין לו כניסה. המידה של השכינה סובלת טובים ורעים. זאת מידת המלכות. שתי המידות האלה הם שורשם של שני הכוחות, כוחות הנפש הפרטיים שלנו, של השכל והרגש. הבריאות, השלמות, ששני הצדדים עובדים ביחד. כמו באדם הפרטי, שהשכל מדריך את הרגש, והרגש אוהב את השכל, מעריך אותו והולך אליו. ובעולם, שמידת המלכות מביאה אותנו אל התורה. מידה של אהרון הכהן, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. המידה של המלך, המלך האידיאלי, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת. המלך, העניין שלו זה לדרבן, להתרומם אל התורה. מלך בישראל זה לא רק להשאיר אותנו כמו שאנחנו, אלא לרומם את המציאות אל התורה. המלך עניינו, מלך ישראל, להיות מלך שהוגה בתורה, ומלך ששואף אל התורה, ומוסר את כל הכוחות אל התורה, ומדריך אל התורה, והדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש. זה המלך האידיאלי שלנו. לא מלך שאין ברירה, זה המצב. יראוני העם, עם ישראל מפחיד אותי, אני מתחשב בעם. מלך לא פוחד מהעם, מלך מרים את העם. מרים אותם לפי הכוח שלהם, אבל הוא מרים אותם. שואף להרים אותם, והוא לא מסתפק שהם יישארו כמו שהם. כמו הכוח הבריא של הרגש, של הנפש, שהוא מבין שעם כל החשיבות שלו יש מישהו מעליו. יש שכל ויש רוח, וצריך לשאוף אל הרוח. לא להגיד אני מרגיש כך, אלא אני מרגיש כך, אבל התורה אומרת שפלונית היא אישה אסורה, אז גם אם יש לי רגש של אהבה, אני לא אהיה קשור איתה. אם זה נגד התורה, אז הרגש מתכופף לשכל. הרגש הוא לא אומר, אני לא יכול, אני לא מקבל, כך הרגש שלי אומר, אין דבר כזה. רגש בריא הוא מתרומם אל השכל. השכל אומר שזה כן בסדר או לא בסדר, אחרי זה יש מקום לרגש. וזה בא המקום של הרגש לפעול, להתאים את עצמו, לעשות את החיים שמחים, לעשות הבראה בכל, אבל לא כל אחד לבד. זאת השלמות של העבודה, שמחברים את הכוחות כלפי מעלה. ובחיבור של הכוחות האלה, העולם מקבל ברכה עצומה. חלילה, כשכל אחד פונה לעצמו, אז יש כאן חוסר בריאות. שני הכוחות האלה, שהם מתדמים בעם ישראל ובקדוש ברוך הוא, בלאומיות ובתורה, הנושא שלנו כרגע זה הלאומיות, כשהם בריאים, הם מחוברים ביחד, והמלכים המוצלחים שלנו היו מלכים ששיתפו פעולה עם הנביאים. מלך הוא מישהו כזה שיבוא אליו הנביא ויגיד לו חטאת, ויגיד נכון חטאתי, אני מקבל את הדברים שלך. מלך לא טוב, ויגיד לנביא היועץ למלך נתנוך, תשב בשקט, אתה לא תגיד לי מה לעשות. היו לנו מלכים כאלה, ואז המלכות נחרבה. המלכות נחרבה והתורה נפגעה, הכל נהרס. שני הכוחות האלה, שהשורש שלהם למעלה למעלה, הם במקדש הופיעו בדמות של שני הכרובים. הכרובים, שאחד היה רומז על כנסת ישראל, ואחד רומז על הקדוש ברוך הוא. הבריאות שלנו, כשפניהם איש אל אחיו. כששני מביטים, מה הכרוב העליון אומר, ולפי זה הכרוב התחתון מתנהג. ואז יש חיבור מבריא ביניהם, ויש בריאות. כמו בין איש לאישה. כשיש הרבה אהבה והערכה, אז מתגברים על כל מיני מכשולים. לפעמים יש משפחה שמישהו אחד חזר בתשובה והשני לא חוזר בתשובה, רואים שיש הרבה התנגשויות בתוך הבית. לפעמים זה יכול להרוס את הבית. הדרך להבריא את הבית, כשהאישה לא מבינה את התורה, היא גדלה בבית אחר, לחזק את האהבה ביניהם. אם האישה אוהבת, כשאיש אוהב את אישה, הוא מוכן לנסוע לארצות, מוכן להפיל על פסגות של הרים בשביל האישה. אז אישה אוהבת עושה אותו דבר. אמא לפעמים מוכנה למסור את החיים בשביל הילד שלה. אני אומר לאישה, את אוהבת אותו? מה זה בשבילך לא להדליק אש בשבת? לא, זה כלום. בשביל הבעל הזה צריך לתת כל כך הרבה. מה זה? זה לא קושי. כשיש אהבה, מתגברים על כל הבעיות. הקושי שאנשים הרבה פעמים מדברים על זה שיש קשיים בתוך המשפחה, זה בגלל שהגרעין הפנימי של החיבור לא נמצא. אם זה חלש, אז יש סתירות ויש קשיים ולא מסתדרים, והוא דורש ממני דרישות כאלה ואני לא יכולה לעמוד בזה. אבל כשהחיבור הפנימי הוא חזק, אפשר. יש קשיים, אבל אפשר להתגבר על הכל. כשיודעים שאנחנו ביחד, אנחנו לא נפרדים אחד מהשני. והמחשבה הזאת היא בכלל לא באה בחשבון, אלא רק איך פותרים את הבעיות. יש בעיות, נכון? כל החיים הם עם בעיות. אבל צריך במאמץ לפתור את הבעיות, כשבשביל לקבל את היכולת, צריך לחזק מאוד את החיבור. החיבור הזה, כשהוא מתחזק, הוא יבריא ויפתור את כל הבעיות. כן. אני לא שומע. הנביאים בדרך כלל הם מייצגים את התורה, הם באים בשם התורה, בשם הקדוש ברוך הוא. המלך בא בשם עם ישראל. המלך הוא יותר הצד הרגשי, הפועל למטה. כשהנביא הוא בא בשם התורה. כדי לקבל את הדמיון, זה כוח עצמאי שהוא מכשיר ביד הנביא להגיע להשגות שעם השכל האנושי אי אפשר להגיע. אבל אחרי שאנחנו מקבלים את התורה, אנחנו יודעים שהתורה היא השכל העליון והאמיתות המוחלטות. אין לנו ספק שמה שהתורה אומרת זאת אמת יותר גדולה מכל מה שאנחנו מבינים בחיים שלנו. דברים בשם השם זה התורה. יש נבואות שבאות להגיד לך לצאת למלחמה היום או לא לצאת למלחמה היום, להתפרנס במלאכה הזאת או במלאכה הזאת, לקחת כדי שמן, ואם זה יהיה ברכה, עוד נבואה זמנית. אבל התפקיד העיקרי של הנביאים היה להדריך את העם ואת המלאכים ואת כולם לשמור את התורה. הנביא האחרון שלנו, הפסוקים האחרונים שלו, זכרו תורת משה עבדי. עיקר התפקיד של הנביא, להביא את העם אל התורה, ולפעמים הוא משתמש בכל מיני אמצעים שהם לא בדיוק תורה, אבל זה בשביל התורה, כמו ניסים ונפלאות, שזה בא לעזור כדי להכניס את כולם לתלם הנכון. אבל הנביא הוא בא בשם השם כדי לחזק את התורה. זה התפקיד העיקרי שלו. גדולי הנביאים, הוא מוכיח אותו. הנביאים שהיו בזמן דוד המלך הוכיחו אותו על אי שמירת התורה. גד החוזה מוכיח אותו על זה שהוא מנע את העם. ברור לנו, מתוך שאנחנו יודעים מי זה דוד המלך, שדוד המלך לא היה עבריין, זה לא נפוליון ולא קארל הגדול, זה צדיק יסוד עולם שרוצה לשמור את התורה, ויכול להיות שלפעמים מבין איזה פרט בתורה בטעות. אז התפקיד של הנביא ולבוא ולהגיד לו, לא הבנת נכון, אתה צריך ליישר את עצמך. בגלל הקדושה והרצון של צדקות העצום שהיה בדוד המלך, הוא מיישר את עצמו למרות הגדולה שלו בתורה, והוא מתיישר לפי מה שהנביא אומר לו. אם הנביא אומר לו חטאתי, הוא לא מתווכח עם הנביא. הוא יודע שהנביא מביא לו את תורת השם בצורה יותר אמיתית ממה שהוא הבין אותה. בוויכוח בין נתן הנביא לדוד המלך, אז נתן הנביא הוא התורה ודוד המלך הוא המלכות. כשדוד המלך בא להעביר את התורה לעם ישראל, באותה שעה הוא רב. יכול להיות שיש רב שהוא גם תלמיד וגם חכם, ביחס לתלמידים שלו הוא חכם, ביחס לגדולים ממנו הוא תלמיד. כן, תקביע את הכל.
זה גם התורה של כתב, התורה של מלכות, יש יחס בין התורה של מכתב שזה יוצא מהשמן ותורה של
מלכות. כן, כן, גם דיברנו על זה באורות התורה, אני חושב שהיית פה, נכון? כן, פרק ראשון באורות התורה, הרב מדבר על התורה שבכתב, שהמקור שלה מאוד מאוד עליון, תורה שבעל פה עוברת דרך האדם. אתה קורא במשנה או בגמרא, אז אתה שומע, רבי מאיר אומר, רבי אליעזר אומר, כאילו שזה בא מהאדם. זה הכוח האלוקי שעובר דרך האדם. בתורה שבכתב זה לא ויאמר משה, וידבר השם אל משה. שם זה ברור שזה מעט השם, זה לא עובר שום שינוי, שום תוספת של מילה, הסברה. משה רבנו לא מסביר את התורה. מה שהוא מסביר את התורה זה לא כתוב בתורה. כל מילה בתורה זה בא מפי השם. אף מילה היא לא מפי משה רבנו. מה שאין כן, בתורה שבעל פה, כל המילים הם מילים של חכמי ישראל. כשהתוכן הפנימי שלהם הוא בא מהתורה. אבל הסגנון והבאה והסברה והמחלוקת והדעות, זה הכל אנושי, אנושי של גדולי עולם, לא של אנשים רגילים, כן? אבל זה אנושי. הרגש הוא מבטא את האדם, וברור שכל רגש ביסוד שלו יש שכל. שאלה אם זה שכל נמוך או שכל גבוה. למשל, מישהו העליב אותך, נעלבת, זה רגש, נכון? אבל הרגש הזה בנוי על זה שהשכל שלך אמר לך שמילה כזאת היא מעליבה. אם יבוא שכל יותר גבוה ויגיד לך, האדם הזה מעליב אותך, הרי אתה פי עשר יותר ממנו. מה פתאום תקבל ממנו אלבום? מה לך ולא? אתה הרי כל כך גבוה ממנו, אז השכל היותר גבוה ירים את הרגש שלך, ואז אתה כבר לא תיעלב. יכול להגיד לך, זה שום דבר, הוא לא אמר כלום. השכל הנמוך יותר, הוא העליב אותי. אבל זה גם היה עם שכל, כי אדם בלי שכל, הוא לא מתרגש. לא מפריע לו, הוא לא עצוב, הוא לא שמח. אדם שחלילה מאבד את השכל שלו, אז אין לו, הרגש שלו הוא נהיה רגש רק בקשר לגוף. הוא מרגיש אם חם לו או קר לו, כואב לו או לא כואב לו, אבל הוא לא מרגיש אם מישהו יעליב אותו, אם יגידו דבר לא אמיתי או כן אמיתי. כלומר, כל הרגש שאנחנו מדברים עליו הוא רגש שבנוי תמיד על שכל, וכשאנחנו מדברים על שכל, מדברים על השכל היותר גבוה, לא על שכל נמוך שיש לאדם באופן טבעי, לכל ילד יש שכל, וגם אדם שלא למד תורה יש לו שכל. אנחנו מדברים על שכל גבוה שמרים את כל הרגש למקום שהטבע של האדם לא מגיע.
גם בתורה של מלכות, זה לא רק, יש שכל גבוה, אבל הבנתי נכון, גם בתורה של הרגש רואה את המציאות החיצונית, כאילו.
אבל זה קשור, התורה שבעל פה היא חלק מהתורה. היא לא בנויה על סתם הסברה. אנחנו יודעים, יש בגמרא לפעמים, שהגמרא אומרת שאפילו את הדבר הזה, אפילו אם יהושע בן נון יגיד, לא נשמע לו. יש הכרה של אמת כל כך גדולה, שפה זה לא משנה מי שיגיד ומה שיגיד, לא נקבל את זה. יש בברכות, בפרק שלישי, שלא זוכרים מי אומר את זה, הוא נדמה לי רבי זרע, האלוקים, היא אמרה לי רבי יוחנן בפומה, לא צעית נעלה. גם רבי יוחנן יגיד לי את זה בפיו, לא יקבל את זה. כלומר, יש איזו ידיעה של אמת כל כך גדולה, שפה הרגש לא ייכנס. אתה שומע, רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן, אבל רבי יוחנן, לעומת האמת, האמת היותר גדולה, יש אמת יותר גדולה גם מרבי יוחנן. כן. יש לנו נשמה אחת. יש נשמה אחת שהיא המקור גם של השכל וגם של הרגש. הנשמה הזאת אומרת לשניהם שאף אחד הוא לא יכול להסתדר לבד. שניהם צריכים אחד את השני, ורק ביחד הם יגיעו לאמת היותר גדולה. קיבלנו את התורה על ידי משה רבנו ואהרון הכהן. בלי משה רבנו לא שייך לדבר על תורה. גם בלי אהרון הכהן לא שייך לדבר על תורה. כי בלי אהרון הכהן, עם ישראל לא ירצה לשמוע תורה. אהרון הכהן הוא עושה, מקרב את ישראל אל התורה. בידיעה שאהרון הכהן מבטל את עצמו למשה רבנו. וכשיש איזה רגע שהוא רואה שמשה רבנו לא צודק, אז הוא אומר למשה רבנו, כך שמעת מפי הגבורה? שמה לא כך שמעת? אתה שמעת את זה ביחס לקודשי שעה? למה אתה אומר את זה על קודשי דורות? משה רבנו הודה ולא בוש, טעיתי. כן, משה רבנו שמייצג את השכל הגבוה, אבל יש שכל מעליו של ריבונו של עולם. והוא יודע שלפעמים הרגש מכיר בשכל הזה מה שהוא לא מכיר. ורק הערכה הדדית הזאת של שניהם, של משה רבנו אל אהרון הכהן, ושל אהרון הכהן אל משה רבנו, היא מביאה שיכולה לבוא תורה בשלמות לעם ישראל.
איך זה קיים, נניח, באיש ואשתו?
כשהאיש מעריך את אשתו ולא מתייחס אליה כאל כלי שהיא תוציא אותו לפועל. אני צריך לקיים מצווה של להביא בנים לעולם, היא המכשיר. אני צריך אוכל טוב, אני צריך בשביל ללמוד, אני צריך לנוח, היא תדע כשאני אנוח. וכאילו, לאישיות שלה, אם לפעמים היא אומרת לבעל, אתה לא צודק, אתה לא צריך להיות, החבר הזה שלך הוא חבר לא טוב, הוא מושך אותך לכיוונים לא טובים. ואם אתה מתייחס אליה שאתה מבין הכל, אתה מלמעלה למטה, ולא מתייחס שהרגש שלה יכול להיות ברגעים מסוימים יותר צודק מהשכל שלך, אתה יכול להפסיד הכל. היא יכולה להציל את החיים שלך, כשהיא נותנת לך עצה טובה, גמרא מביאה במילה דאלמה, היא תתח גוצה, גחין ולחיש לה. תתכופף בשבילה, כי לפעמים יש דברים שמבינה יותר ממך. אז אם יש הערכה הדדית כזאת, בין איש לאישה, שהיא יודעת שהבעל לומד תורה, והבעל הוא חשוב, והתורה שלו יקרה, והיא צריכה לשמור ולעזור, אבל היא יודעת שיש דברים שהבעל, למרות שהוא מייצג את התורה, זה לא אומר שהוא הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שלפעמים הוא לא צודק. והיא עומדת על המשמר, לא צדקת. תתקן את הדרך שלך. אתה חושב שרק צריך ללמוד, ואתה לא מתייחס לבית, לא מתייחס לבני אדם, יש גבול שאתה לא צודק, אתה צריך כן להתייחס. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם הוא מעל העולם, מעל המציאות, והוא גם בתוך המציאות. משהו מעל המציאות לא שייך שבכלל נדבר, נתווכח, נגיד כן או לא. מה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך המציאות, זה בשבילנו. הוא לא מתגלה כדי להראות את עצמו, כי הוא בעצמו מעל כל העולם. אתה הוא קודם שבראת העולם, אתה הוא לאחר שבראת העולם. אבל מה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם עם התורה שהיא מעלינו, זה בשבילנו. לכן יש לפעמים מצב עת לעשות לשם אפרו תורתך. יש מצבים שאם תהיה סכנה לעם ישראל, זה גובר על התורה. כתוב אצל מרדכי ויעבור מרדכי ואז ככל אשר ציוותה עליו אסתר. חז"ל אומרים שהעביר את כל ישראל באותו פסח בלי לאכול מצות. היא אמרה צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. אז כתוב במדרש, אמר לה מרדכי, מה זה פסח? מה זה צומו? איך אפשר לצום ביום הזה? יש מצווה מהתורה לאכול מצות. אז היא אמרה לו, מרדכי, אם אין ישראל, איפה תהיה התורה? התורה לא תתקיים. אז היום אתה תעבור על התורה בשביל לשמור על ישראל. ועבור מרדכי, ואז ככל אשר ציוותה עליו אסתר. הוא מקבל, בדרך כלל הוא המצווה. פה היא המצווה והוא המקיים. היא אומרת לו מה לעשות והוא מקיים. כי פה היא צודקת.
דווקא
שאני
האישה במקום הזה.
כן. וכאן, כשיש הערכה אמיתית, שהוא יודע שהיא צודקת, הוא מקבל את דעתה, ולא, אני התורה, מה את תגידי לי? זה לכאורה שאלה הלכתית. מותר לצום בליל הסדר או אסור לצום בליל הסדר? אז פה אני הרב, אני קובע. והיא אומרת בשם הרגש. אותו דבר ראינו אצל מרים שאומרת לאביה, אבא גזרתך קשה משל פרו. הוא היה לו נקודת מבט הלכתית. אמת המידה שלו, אנחנו מולידים בנים, אנחנו עמלים ובאים המצרים והורגים. אז עדיף שלא נעשה את זה. לא נביא בנים לעולם. והיא אמרה לו, גזרתך קשה יותר משל פרו. איזה מה אתה עושה כאן? אתה מזיק. ועמד וקיבל את דבריה. אמרם גדול הדור קיבל מילדה בת כמה שנים. היא אמרה לו מה לעשות והוא קיבל. ומזה נולד משה רבנו. ומזה עם ישראל נגאל. כשיודעים שיש אמת שיותר גדולה גם ממני וגם ממך. ואנחנו כפופים לאמת הזאת. אז בדרך כלל הרב הוא זה שמייצג את הדרך של התורה, והבעל שהוא התלמיד חכם הוא מייצג. אבל הוא לא סוף פסוק, כולו המילה האחרונה. המילה האחרונה זה ריבונו של עולם. ואם כאן התורה יכולה להזיק לעולם, אז אין תורה. כן, אלה שתי נקודות המוצא של עבודת השם, כשאנחנו באים להתבונן במציאות של החיים שלנו ובדרך לעלייה למעלה. טוב, כעת אפשר לקרוא בפנים. מקור הרגש, אבל לא מדבר על הרגש, אלא על מקור הרגש, היא הנטייה שהיא מצומצמת לפי התכונה של הכלי המקבלת את החיים בקרבה. הכלי שמקבל את החיים הוא מוגבל. יש כוס, אני לא יכול לשים בכוס יין יותר מהמידה שלו. אני אשים יותר, זה יישפך, זה לא יחזיק. בא הרגש ומלמד איך לחיות עם הכלים, לצמצם את החיים לפי הכלי. החיים הם מוגבלים לפי הגוף שלי. הגוף שלי צריך לישון, הגוף שלי צריך לאכול, אז אני מתכנן את החיים לפי המצב הגופני. כך וכך שעות אני לומד, כך וכך שעות אני עובד, לפי הכוח של הגוף. זה העבודה של הרגש. לצמצם את החיים לפי המצב של המציאות המוגבלת. לפי התכונה של הכלי המקבלת את החיים בקרבה, כאין אור הפנימי. זה מושג בקבלה, שיש אור פנימי ויש אור מקיף. האור הפנימי זה בא לשמור על החיים כמו שהם. הנשמה, היא באה לשמור על האדם, שהוא יהיה בגבולות שלו, ביכולת שלו, איפה שהוא נמצא. והיא תמיד מתייחסת אליו. נשמה פועתית לפי כל אחד במדרגה שלו. יש אור יותר עליון שהוא לא קשור לגוף של האדם, הוא מרחף מלמעלה, הוא החלוקים מרחפת על פני המים, זה נקרא, פגשנו את זה כבר, אור מקיף. זה לא מתייחס לגוף, האור המקיף, ממנו יכולים להיות הניסים, כמו מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. בטבע אין דבר כזה שחומץ ידלק. יש נס של אלישה, או נס של המנורה, שהמנורה יש בה שמן, השמן הזה ידלק יותר. אבל שחומץ ידלק, זה בכלל לא מתאים. מאיפה זה בא? זה לא מהתכונה שיש בחומץ. זה ממקור יותר גבוה, שבכלל החומר לא מגביל אותו. שיכול להיות אדם שבור ורצוץ, והוא יקום ויהיה גיבור וחזק. זה לא האור הפנימי. זאת מידה אחרת. בכל העולמות כולם, מה שמקביל לאור הפנימי של האדם, היא תכונת המלכות. המלכות של השם, שהיא פועלת לפי העולם. השם מלך בעולם הזה, לפי ההתנהגות של האדם. הזכרנו את ראש השנה. השם דן את העולם לפי מעשיו. השם לא דן את העולם לפי גדולתו. לפי גדולתו, השם יכול למחול על עוונות, השם יכול לעשות ניסים ונפלאות. זה יום הכיפורים. יום הכיפורים, היכולת, מידה של השם, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון, אף על פי שאינו כדאי, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. אבל זה לא המידה של ראש השנה. מידה של ראש השנה זה פועל אדם ישלם לו. ולאורח איש, וכאורח איש ימציאנו. מה שעשית זה מה שתקבל. למדת הרבה, אתה תדע הרבה. לא למדת, לא תדע. עשית מצוות, תקבל שכר. לא עשית מצוות, יש עבירות. יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא לא מתייחס למצוות ולעבירות. ויציאת מצרים. ישראל היו באותו זמן לא הגונים לגאולה. ומשה רבנו היה שאל את השם, מי אנוכי כי הוציא את ישראל ממצרים? בליל יציאת מצרים כתוב במדרש רבה, שבני ישראל אמרו למשה רבנו, אמר להם, הלילה אתם נגאלים, הלילה אתם יוצאים ממצרים. אמרו לו, משה רבנו, איך נצא ממצרים וארץ מצרים מלאה מעבודה זרה שעשינו? לא יכול להיות שהשם יוציא אותם. אמר להם, כשהוא חפץ לגאולכם, אינו מביט במעשיכם. שנאמר, כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, כך כתוב מדרש שיר השירים רבה, שגאולת ישראל ממצרים לא הייתה תלויה בנו, לא במעשים שלנו. חפץ השם. ואותו דבר הגאולה העתידה. הגאולה העתידה, אפילו אם לא נהיה ראויים. מניין? יוודע לכם בית ישראל, לא למענכם אני עושה, כי אם לשם קודשי המחולל בגויים. למעני, למעני אעשה, בישעיה, כי איך יחל, וכבודי לאחר לא אתן, ותהילתי לפסילים. כשיש חילול השם, השם לא יתייחס למעשים שלנו, אפילו שאנחנו לא רואים. כך ראינו גם בפרשה של קראנו אתמול. משה רבנו מתפלל, והשם אומר לו, עד אנה ינעצוני העם הזה? ואז משה רבנו אומר לו, נכון, אני לא מתפלל שתציל את עם ישראל, אלא ומתה את העם הזה כאיש אחד, ואמרו כל הגויים, מבלתי יכול את השם להעביר וכו', הם איתם במדבר. יהיה מזה חילול השם עוד יותר גדול. נכון, כרגע יש חילול השם. אבל חלילה, אם ישראל ייפלו, חילול השם יהיה עוד יותר גדול. ואז השם אומר לו, סלחתי כדבריך. מסביר אור החיים, משה רבנו לא יתפלל שתהיה סליחה לגמורה. אם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ישראל חיללו את השם, ובא משה רבנו ואומר, ריבונו של עולם, תסלח להם בכל זאת. הם מסכנים, יש להם אבות צדיקים, רחמנות עליהם, מה זה להרוג את כל עם ישראל. אז לא מעניין אותך מחילול השם? חילול השם לא מפריע לך? אתה רק דואג לבני אדם וחילול השם זה לא יותר נורא? לכן משה רבנו לא ביקש שהשם יסלח. הוא ביקש ומתה את העם הזה כאיש אחד. אל תהרוג אותם בבת אחת. זה יחילול השם נורא. אז השם אומר לו, נכון, סלחתי כדבריך. כך מסביר אור החיים הקדוש. אני סולח לפי מה שביקשת. לא ביום אחד, 40 שנה. ואז הגויים לא יגידו שם, שהשם המית את ישראל במדבר, אלא זה יהיה לאט לאט מה שמשה רבנו אמר, ומתי את העם הזה כאיש אחד? זה לא יהיה כאיש אחד. זה לאט לאט, הם לא ייכנסו לארץ, הם עשו חילול השם, אין לזה תקנה. אבל אנחנו לא נחליף את חילול השם, עם חילול השם עוד יותר גדול. שכל הגויים יגידו מבלתי יכולת השם. וכך זה הגאולה של מצרים, וכך זה הגאולה העתידה. הדברים הגדולים ביותר בעולם נעשים לא למען האדם, אלא למען שם השם. כמו ההבדל בין ראש השנה ליום הכיפורים. ביום הכיפורים, ויעבור השם על פניו, ויקרא השם השם, כל רחום וחנון, למעלה מהמידות. ראש השנה זה לפי המידות. מגיע לאדם או לא מגיע לאדם. ביום הכיפורים, אדם יכול להזכיר אבונות, הוא לא פוחד. בראש השנה, אם מזכירים אבונות, חלילה זה מעורר קטגוריה. אבל ביום הכיפורים, אנחנו מזכירים את האבונות בידיעה שהשם מפעיל כאן מידה של הרבה יותר גבוהה מהמלכות. יום הכיפורים זה למעלה ממידת המלכות. זה המידה העליונה. מידת הרחמים הגדולים. וככה זה גם הגאולה העתידה. ככה זה מתן תורה. שהשם יורד לדבר עם בני אדם. יש אדם שיכול להגיד שמגיע לו שהשם ירד בשבילו? אפילו עם שלם. זה מידה עליונה מאוד. זה לא שייך למידה של המלכות. זה למעלה מהמלכות. זה המידה של שם הוויה. שם העליון של למעלה מהמידה של המלכות, וככה גם הגאולה האחרונה תהיה למען שמו. כך אנחנו אומרים את זה בתפילה. זוכר חסדי אבות, אבל מביא גואל לבני בניהם, לא בשביל האבות, אלא למען שמו. למען שמו זה יותר גבוה. ולמען שמו אין שום אבון וחטא שיכול לעכב. ברגע שמגיע איזה זמן שהקדוש ברוך הוא רואה שזה כבר יכול להיות חילול השם נורא, אז נגמר. אז אריכות הזמן של הגלות היא גורמת חילול השם. ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שמי בגויים. ואמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. הגויים לא אומרים שהם ניצחו את עם ישראל, חלילה הם אומרים שהם ניצחו את תורת השם. שהתורה שלנו היא לא תורת אמת. כי עובדה שהם הצליחו, עם ישראל בגלות. איפה התורה שלנו? ישראל מתפללים על בית המקדש, אבל מי נמצא במקום של המקדש? המוסלמים, לא אנחנו. אנחנו בחוץ והם בפנים. וזה כבר 2000 שנה. יש איזה גבול מסוים שהחילול השם שנצבר בגלל זה, כבר עובר את הגבולות, ואז הקדוש ברוך הוא קץ שם לחושך. שם לו גבול וזהו, נגמר הכל. אז איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אם זה רעידת אדמה שמעיפה את כל המסגדים לים, או שזה שורף את הכל, זה כבר תפקיד של הקדוש ברוך הוא, זה הוא יודע. כמו שיציאת מצרים, זה לא בא בדרך שאנחנו הבנו. מישהו חלם על השם הולך לפניהם בעמוד ענן ובעמוד אש, ושאוכלים לחם משמיים, אנחנו לא יודעים איך זה יהיה ומה יהיה. אנחנו יודעים שזה יהיה. כי הגאולה העתידה זה למען שמו. כל הדברים הגדולים הם משמי שמיים. דברים הגדולים מאוד, שהם דומים לבריאת העולם. ברגע שהשם ברא את העולם, היה איזה זכות בעולם? לא היה שום זכות, נכון? לא היה אדם שעשה איזה מצווה, אז זה לא היה שייך למצוות ועבירות. בריאת העולם הייתה מההתגלות היותר גדולה, ולכן היה אז אור הגנוז. אור הגנוז זה לא כמו האור של השמש והירח, זה תלוי בשמש. השמש מסתובבת, או הארץ מסתובבת, אז יש גבול, היא מהירה 12 שעות. יש גבול לכוח של השמש, יש גבול לכוח של הירח. אור הגנוז, אדם מביט ורואה מסוף העולם ועד סופו. אור הגנוז אין גבולות. אור הגנוז זה בא ממקום למעלה מהגבול. זאת המידה של השראת השכינה שהיא יותר גבוהה מהעולם הזה. טוב, נמשיך בפעם הבאה. זאת אומרת, שם.